אנחנו היום פסקה אינטט, יש לנו גם איזה חוב קטן מפסקה אינטט שנשלים אותו תוך כדי, אז בסדר לחזור לחלק האחרון של הנכס שלא כל כך הספקנו, אבל נתחיל מהאינטט. זאת השם שגם עד פי בית, אולי זה מהלך אחד ארוך כזה. קצת יותר נברר היום דברים שכבר התחלנו דיון פעם שעברה, אבל יותר בנחת נברר את המושג של העצמיות. אומר הרב, מישהו ממידת המלכות לא מיגר מכלום. ממידה שחיסרון ויתרון מתחברים בה בנושא אחד. מידת המלכות היא, כמו שהזכרנו פעם שעברה, היא המידה שמצד אחד אפשר לקרוא אותה כמידת המידה המקבלת, שכל השפעים כולם שקשורים לכל הזרמים האלוקיים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, שהם הגילויים השונים שהקדוש ברוך הוא מזרים אל העולם, וככל בשמיים וארץ דאחית שמיא וארא, זה מידת היסוד שהיא זאת שבעצם מכוונת את הכל, מרכזת את כל הכוחות האלה והופכת אותם להיות ככל, להיות כלליים, להתאגד במקום כזה ש שהכל מתארמן למדרגה אחדותית, אבל היא עדיין מתגלה בתור סדרי השפעה, יסוד, זה התכונה הזכרית, התכונה המשפעת שמעתיקה את השפע למציאות, ולעומת הכל יש את הקלה, יש את המלכות שהיא מכילה וגם כלי קיבול שמקבל את כל השפע המיוחד הזה בעולם. ובהקשר הזה מידת המלכות, כמו שהרב קהל אומר, היא לעת למגרמה כלום, אין בה אפילו לא, כבר ביסוד אין לו צבע פרטי מסוים, אבל יש בו את חידוש האחדותיות במלכות, אפילו את חידוש האחדותיות כעוד איזשהו צבע נוסף שבא לקחת את כל הבנים כולם ולקבץ אותם ביחד. זה גם סוף סוף איזושהי אמירה כזאת שבא ל... נגיד ככה, יש לה איזו אמירה כזאת שהיא כן בעלת אופי מסוים, שענייני הוא לקבץ את כל הדברים השונים שקיים בתוך המציאות, כן? זה כמה שהיא באמת עמידת היסוד בצדק תאמר שהיא לא קשורה למשהו פרטי ולצבע פרטי, אבל היא בעלת אמירה בעצם האקטיביות שלה. אבל המלכות שהיא זאת שכל עניינה היא רק לקבל את הכל, אז היא באמת לית לה מגרמה אפילו את בשורת האחדות, אפילו היא כבר לקח לה, כבר מידת היסוד כבר התגדרה בגדר המסם הזה. וכמו שאמרנו, זה בדיוק המידה שהיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד, מה שכבר אתם זוכרים ממש בתחילת הספר שדיבר על מידת יראת השם בעמוד כף ג', התכונה של יראת שמיים מצד מלאת מגמר כלום, ואי אפשר להיות נוסף בין הכישרונות מלאות הנפש של אדם, איש אל עצמה עלי להוריד את אדם למקי תורנות כמו כשיהיה לעלותם לעומר שחקים. שם הסברנו את הפסקה בשלושה הסברים, אבל אחד מההסברים היה שהתכונה של יראת שמיים זה עצם העמידה אל מול הגודל האלוקי, שזה בעצם עוד פעם תכונת הקבלה הזאת, שהיא יכולה, כמו שהוא אומר, גם להיות מאוד גדולה כי מכילה את הכל, אבל יכולה להיות גם מאוד מסוכנת גם כי יכולה להיות בטלנית, ובעצם להיות במקום כזה שהיא נגררת אחרי הרבה דברים אחרים, ואולי גם במשמעות הזאת שבסופו של דבר גם הבטלנות וגם ההיגררות שבה היא יכולה להיות גם במקום כזה שהיא גם מלווה בהרבה מידות של פחדים ושל חוסר אמון שחלילה יכול להיגרר בקבוצה, כי היא מצד עצמה, כמו שאנחנו כאן אומר, היא שקופה. אז אולי במידה מסוימת אנחנו כבר מבינים לכל את... מה זה איך? לא, זה שהיא נמצאת כל מיני מול גודל שנמצא מולה, והיא מרגישה עד כמה היא חסרת אונים מול כל הגודל שנמצא מולה. אז החיסרון, צריך להבין למה הוא עצמו הופך להיות יתרון, והחידוש של הפסקה כאן לעומת הפסקה שמה, כי הרב שם אמר זה יכול להיות נוטה לכאן ולכאן, וכאן הרב אומר מידת החיסרון והיתרון מתחילים על שיר אחד, שהרב אומר עומק החיסרון שלה זה עומק היתרון שלה גם. זה, הוא עצמו לא רק שיכולה להיות מוטט לחיסרון יתרון, שזה האמת נכון לאמר על כל כוח בעולם שאפשר לנתן אותו לטוב ולרע, אבל כאן הרב אומר עומק החיסרון שלה הוא עומק היתרון שקיים בתכונה הזאת של אותה מידת המלכות, דווקא מצד מה שלית לה מגרמה כלום. אז אפשר להבין, כמו שכאילו אולי בהבנה יותר פשוטה, שהיתרון שלה זה שהיא לא מתערבת, שהיא לא פוגעת, שהיא לא מעצבת ומעתיקה את האור האלוקי לסגנון מסוים, לא מקטינה, אז היא מסוגלת דווקא בהיותה כלי, אז זה נותן לה את יכולת ההכללה, ביטוי שאומר שמלכות סלקה עד אין סוף, כי היא לא נותנת אף מעצורים לכל המקור האלוקי שמשתקף את דקה, וגדלותה והנבטלותה במקום הזה שבעצם דווקא בגלל שהיא לא כלום, אז זה מה שנותן לה את מקום המעלה שלה. אבל פעם שעוד דיברנו קצת שמידת המלכות, כבר דיברנו כמה פעמים, שמלכות זה גם לשון להימלך. ולהימלך הכוונה להסב את המציאות למערכת אחרת. ואנחנו יודעים שמלכות היא הסיום של כל סדר ההשתלשלות בעולם האצילות, אבל היא עצמה הופכת להיות הראש לעולם הבריאה. היא זנב להריות, ואותו רגע גם הופכת אבל ראש לשואלים. ויש בה משהו מיוחד שהיא, כמו מה שנפש אומר בסוד כתר מלוכה, שהיא הופכת להיות הכתר של כל העולם החדש שבא בעקבותיה, מה שבעצם אומר שיש בה בצורה סמויה כן משהו מיוחד, יש בה משהו שהיא הופכת הכוח המעתיק מעולם לעולם, אז אולי אפילו הכוח שמחולל את העולם הבא. אז יש צעד שהיא בעצם, הבשורה שלה יכולה להיות בשורה יותר גדולה מכל הבשורות שהיו בכל הספירות שהיו עד עכשיו, שבעצם היא אותה מקבלת, בעצם הייתה סופגת את כל האורות שהיו מעל גביה, בלי שיש כאן מודעות לדבר, אבל בצורה סמויה יש כאן את ההעתקה, את צורת ההתבוננות שלה שדרכה מתחולל עכשיו עולם שלם שיבוא בעקבותיו, מה שקצת דיברנו פעם שעברה, שבעצם היא יוצרת זווית הסתכלות, וזה בעצם המעלה הגדולה שמשה עונה למלאכים, שהקדוש עונה למלאכים לפני שמשה עונה, שמה לילוד אישה בינינו, שזה בעצם מבחינת הנוקבה, הבחינה הנקבית, שהוא בעצם כולו קשור לבחינה כן, שהיא רק מקבלת מבעלה, ולכאורה היא רק אלישך תשוקתך, כל כולה פונה רק אל הבעל, אבל לקבל תורה בא, שמרן שם מרחיב בתפארת פרק כ"ה לדבר, שזה סוד המקבל, סוד כוח הקבלה, שבהקשר המיוחד הזה, כמו שהמדרש אומר, שכל המלאכים לא יכולים לחדש אף דבר באלוקות עצמה, כי הם רק גילויים חלקיים מתוך האור האלוקי בעולם, חסד, גבורה, תפארת, כל דברים לכולים באלוקות. כי בכל אפשר לומר, דבר היחידי שבאמת מחדש משהו על פני הקדש ברוך הוא, זה שיש משהו שהוא זולת הקדש ברוך הוא, כביכול. שזה בעצם בידת המלכות, איך לספוג את, את האור האלוקי מבחוץ, בהקשר המיוחד הזה, היא ממש מחוללת עולמות שלמים. אז החידוש שלה זה לא במשהו פרטי, כמו כל הדברים שעד עכשיו, אלא החידוש שלה זה עצם צורת המבט המיוחדת שהיא סופגת את האור אלוקי, וכשהיא מסכם הזה היא מחוללת עולמות שלמים. ונמצא שדווקא תכונת הספיגה שלה, תכונת הקבלה שלה, היא בעצם התכונה הנחוצה שלה, שהיא לכל לא מבטאת תוכן חיובי בקדוש ברוך הוא, אבל זה בדיוק מה שבצורה עמוקה, מה שאמרנו פעם שעברה, יוצר את זווית ההסתכלות, שעולמות שלמים מתראים, לא רק זווית ההסתכלות הזאת, אתם זוכרים, דיברנו בתחילת הסדר, שזה בעצם המבואות, שהרב אומר שזה עניינו של הדור האחרון שהוא חותם כל הדורות כולם, שבמבואות, שאדם רק את כל התורה כולה חוזר על אותם מילים, אבל מסדר אותה בסדר המיוחד שלו, אז זה כבר יוצר את החידוש הכי גדול שיכול להיות בעולם, שהוא הופך להיות חידוש מערכתי של... אז זה המקום הזה שלכן החיסרון שלה, של איזה מגיע כלום, הוא בדיוק מעורר בה את היתרון המיוחד שקיים בה, ש, וכמו שהדגשנו פעם שעברה, שהפלא הגדול, שבהקשר מסוים זה, זה לגמרי לגמרי, אין אף משהו שקיים בה שהוא לא אלוקי, והיא לא מקטינה את האלוקי, כמו שהתחלתי מכל יום לומר, מעלה הראשונה שקיימת בחיסרון שלה, שהיא כולה שקופה, כולה מה שיש בזה רק תור אלוקי, אבל הרי זה פלא שבשיא התמימות הזאת, שרק, שכל כולה זה רק לקבל אלוקי, בזה נוצרו החידושים שבאלוקות לא יכול להיות חידוש, אלא רק החידוש הזה, וזה יותר הופך להיות החידוש הכי גדול, אז היא מבחינת רבי אלעזר שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, מצד שני אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם. אולי אמרם פה מעולם, כנראה שכל מה שמע כבר אמרם פה, אבל שמיעת האוזן זה החידוש הגבלת של רבי אלעזר, כן, רבי אלעזר, סליחה, כן. הוא הקבלה, זה כאילו כפירה לומר שיש משהו חוזקות כאן בבדו, אבל לא במקום ליתרון שלה, כי באמת לא כלום. אם הייתה משהו מסוים, זה באמת היה אליות. זה הקדוש עצמו, כפשוט איך הוא עכשיו מתגלה בעולם הבריאה, אחר כך מתגלה בעולם היצירה, בעולם עשייה, אז בצורה אמיתית, כאילו מבחינה אמיתית אין כל חדש, אבל החידוש הגדול הוא איך האור האלוקי עכשיו מתקבל בעולם, איך הוא מאור בעולם, והחידוש המחד הזה באמת מעורר עכשיו גילויים מיוחדים מאוד שמוארים לתוך הדבר הזה. כמו שאמרנו, מידת המלכות היא בעצם בכלל מידה אלוקית, היא לא מידה אנושית, זה לא שאנחנו חולנת הדבר הזה, זה מה שכל הערכות של הרב אמר דת אלוקים, שיש שם אלוקי שנקרא הסובייקטיביות, נקרא לעכשיו הסובייקטיביות האובייקטיבית, כן? הסובייקטיביות שמתגלה דרך מדרגת משה רבנו, שהוא מבטא את עומק מושג הסובייקטיביות, שזה בעצם גילוי אלוקי מיוחד שנקרא מידת מלכות בצורה יותר רחבה. משה רבנו זה רק דוגמה, אבל הוא שקול כנגד כל ישראל, זה בעצם החידוש המיוחד הזה שנקרא כנסת ישראל, שאיננה מחולקת מלכות כלל, שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את עצמו בצורה של התקבלות. בשפה הפנימית אפשר לומר שהמקבל הראשון היה דברים שדיברנו הרבה בעבר, החלל הפנוי, כן, שהוא חלל פנוי, זה לא סותר את העינות בלבדו, כי אתה אומר זה חלל, זה לא כלום, אז יש רק אלוקות, אבל זה שיש עכשיו מרחב של כלום שאפס זולתו, אז יש זולתו, זולתו הוא אפס, הוא חלל, אז זה לא יצרנו אף שניות, כי כל מה שיש זה אפס, אבל פתאום שהאור אלוקי מתגלה בחלל הפנוי, אז פתאום עכשיו יש את כל מה שנקרא הקו והרשים ועולמות שלמים ומחלים שלמים של גילוי אלוקות שפתאום מתגלים כאן. אבל למרות שמבחינה האמיתית, שאתה מוכל מה הערך האמיתי שלהם, זה אין עוד מלבדו, זה האור אלוקי שקנו בהם, אלא כל החידוש של העולמות זה רק האיך, לא המה, כן, אבל זה מה שהרב נזיר אומר בהקדמה לאורות הקודש, שהאיך יש בו משהו מאוד מאוד מרכזי, כאילו הוא אולי כל סיבת מירת עולמות זה לגלות את איך ביחד הזה, זה בעצם צורת ההתבנות שקשורה ללכות. איך? זה אותו דבר עצמו, מה זה חסד גבורת תפארת, אלא שאני סופק את זה עכשיו בצורה כזאת, בסגנון כזה. כן, בדיוק. אז מלא לא קרה כאן אף נתון חדש, רק סגננת. אז מה שקרה כאן זה איך. אז עכשיו עושה זה כאילו לא קרה כלום, ופתאום תבין שהאיך, כל סיבת בירת העולמות זה האיך, זה הדבר שנראה הכי שולי, הוא בעצם אבל מה שעומד ביסוד העיווש של הקדוש ברוך הוא לראות מה בעולם, כל מה שאחר כך, נגיד הרב יחנה אחר כך שהשלמות מגיעת מה בסגנון של השתלמות, באי שתלמות זה אותו שלוש השלמות, אז הכל כלול, אבל זה רק מובא עכשיו בגילוי מיוחד. אז יש לכן את הסובייקטיביות האובייקטיבית, שזה בעצם תוכנית אלוקית שכך הוא רצה לגלות את עצמו. לאור הדבר המסוים הזה, עכשיו הרב כאן משתמש ביטוי מיוחד. מישהו ממידת המלכות. מה זאת אומרת מישהו ממידת המלכות? כולנו מידת המלכות, כולנו גילים של הדבר הזה. אבל יש דמויות מיוחדות כאלה, נקרא להם ככה שם המלכות שבמלכות. כאילו, יש בשבוע האחרון של סלט עומר, יש חסד שבמלכות, גבוהה שבמלכות, זאת אומרת ש... בתוך המלכות עצמה יש כולנו סופגים את הקדוש ברוך הוא, אבל יש משהו שלפחות במשימה שלו, המשימה שלי היא להרבות חסד, המשימה שלי היא להרבות גבורה ולרחם בכל דברים מסוימים, המשימה שלי היא לעורר נצח, לעורר עוד וכל זה, ויש אומר שזעקת האישיות שלו היא זעקת האישיות הזאת של המלכות. במידה מסוימת אנחנו נבין שאנשים אלה הם אנשים שיוצאת אחד מלא ענבה, אבל אנשים כאלה שאולי דווקא המושג של העצמיות הוא מאוד מאוד מטריד אותם. הוא מושג שמאוד מאוד קיים אתם, וכמו שהרב אומר, מי שמידת המלכות, הרב המשך אומר, זה לפעמים יש דורות כאלה, שמידת המלכות, סוגיית העצמיות, שסוגיית הספיגה, היא בעצם מאוד מקדית. כן, ברור שפשט הפסקה כאן, כמו שאומרים לאור המשך, הרב כאן בפועל מדבר על דוד המלך, כן, זה כל הביטוי שהרב כאן הזכיר בהמשך הפסקה, ש... דוד הוא דמות מיוחדת כזאת שמגלה את מידת המלכות בעולם, אבל כמו שהנביא אומר שבדור הגאולה והיה הנכשל ביום ההוא כדוד עבדי, זאת אומרת יהיה דור כזה שגם הפחות שבפחותים התכונה הדודית הזאת שהיא בעצם התכונה הזאת שבאה לגלות את מידת המלכות היא מרכזית אצלו. וכמו שהזכרנו פעם שעברה האומה עכשיו על ההצעה, כנסת ישראל מתארת לתחייה, הסוגיית המלכות היא הולכת ותופסת מרכזיות מאוד מאוד במשל שכים. אז כל הבירורים של סוגיית העצמיות מקבלים משני בירור. הרב אומר כן.
לגבי ההרמוניה, כאילו רק אחרי שיש את היסוד ואת ההרמוניה של הכל, אז גם כל יכול לתת להופיע בצורה, כאילו יש מעל ההרמוניה, זאת אומרת זה לא הציור ה...
לפני היסוד אתה מתכוון עכשיו, כן.
רק אחרי שאין את כל האיכות של כולם ביסוד, זה יכול להיות גם מלכות
שמופיעה
הכל כאילו בצורה...
נכון, כן, נכון. וזה קצת קשור לפסקה הקודמת, שלמה העיר לי פעם שעברה בצדק, שאנחנו נחזור עוד פעם לזה, אבל מה שהרב שם מדבר בכל הפסקה הקודמת, עד כמה המלכות חייבת להיות נזולת מהיסוד, מהברית. כן, שנפגעה מעצמיות הפנימית בנפש העולם, אז אי אפשר להחזירה. אז הוא גם מדבר על תרי רעין, תלוי תרשין של בעצם להידמות לאבא ואמא ילעין, אבל הנקודה המרכזית שהרב שם מדבר זה שצריך לשמר מפגם הברית, צריך את הנאמנות. וכשהוא עושה זה כאן צריכים הרבה את התיווך של היסוד, שהוא זה שבעצם דורש מן המלכות לקבל את הכל. הוא זה שמעורר בה את... את התביעה להכיל את כל המצוות כולה בקרבו, והוא בעצם משמש מידה מתווכת בין המלכות לבין המדרגות שמצוות מעליה. כן, זה בעצם מה ש... אז אני ממשיך הלאה. אומר הרב, ראוי האדם זה לספוג לתוכו את הכל. שחלק מהותי מהתכונה הזאת של המלכות זה תכונת הספיגה, שהיא בעצם, יש כאן גם חידוש גדול, שאדם שהוא קשור בזאת המלכות, כאילו להיות למגרם בכלום, היינו חושבים שהוא דמות מאוד מאוד חיוורת. הרב אומר, חלק מתכונתו שהוא דמות מאוד מאוד סקרנית, מאוד, אין אף דבר בעולם שהוא יישאר אדיש אליה. כל תופעה שתהיה בעולם הוא ינסה לקנות אותה, ינסה לעכל אותה, כי כמו שהרב מדבר על עצמו, שהוא לא יכול להיות קשור לדבר חלקי, כי הרב כאן אומר כי בעצם זה עומק תכונת הקבלה, שבזכות הדבר הזה הוא יהיה הכי הכי אלוקי, אבל הדבר הזה רק מראה עד כמה מידת המלכות יש בה משהו מאוד מאוד חי, מאוד מאוד פעיל בתכונה הספיגת הזאת, וכשפונה לטוב, הוא מכיר לגמרי באמת כלום, אז הוא יוכל להיות ממולא מכל טוב של כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, ואין בו שום סתירה, שזה בעצם איזשהו חידוש יותר גדול, כי אתה אומר שמידת המלכות היא סופגת את הכל לקרבה, אז לכאורה זה אמור ליצור עולם מאוד מאוד מפוזר כזה, של שאתה כל פעם במקום אחר, אבל זה שאין בה שום סתירה, זה עצמו מזהה את נקודת העצמיות הסמויה הפנימית שגלוזה בקרבה, כי יש כאן זווית מיוחדת שאת הכל היא סופגת לקרבה. אז קשורה, אנחנו פעם שעה דיברנו הרבה על הפלא המיוחד, שזה שיא הכלליות ושיא הפרטיות, כן, זה גם כנסת, זה גם אדם פרטי, ושזה שיא אלוקיות ושיא אדמיות, אבל זה גם עכשיו אומר, זה שיא הרב גווניות ושיא החד גווניות, שבעצם מתקבץ לתוך אותה עמדה, שהיא כל כולה, כמו שאמרנו, להיות מלכות, זה להיות סובייקט, זה להיות נושא, אז זה הרבה, אין אף דבר בעולם שהוא יכול להישאר רדיש אליו, אבל זה בצד שני, יש כאן איזה עיכול פנימי שמעכל את הכל ביחד. כן. אז כאילו, כשאתה נותנת לראות אותה אנושית,
אם החיסרון הזה הוא מייצר משהו מסוים, כאילו, עומד מאחוריו איזושהי דיבות, צריך
אומר מאחורי משהו לא חזור. אם הייתי רק שיתרון, כל
דבר הייתי
זורר
כל העולם,
אבל הייתי זו
כיוון,
אם הייתי איזו כיוון מסוים, אז הייתי זורר. יש פה איזשהו, אני השתמשתי במילה זווית שהיא קצת יותר עדינה, כי המילה כיוון יש לו משהו שם אקטיבי. זווית זה משהו שהוא פסיבי כאילו. וכשאני מסתם לכאן, באמת יש משהו שם שהיא נמצאת כאילו בעמדה של קבלה, אז יש בה משהו שהיא בעצם כל כולה מבטאת צמאון, מבטאת כאילו התכונה היסודית שבתכונה הזאת שהיא בעצם מרגישה כאילו את החלל הפנוי, ליבי חלל בקרבי, שזה בעצם, והדבר הזה עצמו הוא זה שגם הרבה הרבה מסקרן אותה ומגרה אותה ומאור בה הרבה הרבה סימון לספוג את הכל, אבל כמו ש... לכן היתרון שאתה מדבר שכן קיים כאן הוא יתרון לא יודע לקרוא לו עדין, לא נראה לעין, אי אפשר בכלל להביע אותו, זה כאילו כמו שלכן התעקשנו, שמענו לא שיש לו צבע מסוים, יש לו זווית הסתכלות, הזווית הזאת היא באמת לא כלום, אבל בזה שהיא לא כלום יש בה עומר מאוד מאוד גדול, שזה בדיוק טוב, אולי מה שאתה אומר זה בדיוק המשפט הבא, יש בו עומק העצמיות כל כך, עד שאתם מתקבלים מתוכו, הרי הוא עצמותו ממש, כיוון שהעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו, אין לו כלל, וזה אולי המשפט הכי חשוב בכל הפסקה שלנו כאן, שהרב אומר, הוא קשור אל עומק העצמיות. למה? בגלל שאין לו עצמיות גדרית. כי הוא לא אותם את העצמיות שלו למשהו מסוים. אדם שמגדיר את האישיות שלו באגדות מסוימות, אז בסופו של דבר הוא עבד. הוא משועבד למבנה חשיבה מסוים, את הכל הוא מאלץ להתאים אל המקום מסוים שבו נמצא. יש בו משהו מסוים שהוא באמת לעולם לא יכול להיות חירותי. הוא תמיד בסופו של דבר יבטא את או יתאים את הכל אל העומר המסוים שאותו הוא בא לבטא. ודווקא מכיוון שכמו שהוא אומר שאין לו עצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו, אין לו כלל, זה מה שבאמת מעורר במדרגה הפנימית הזאת את היכולת האמיתית להתחדש. מצד שני זה לא משהו נטול צבע, אולי כן נטול צבע, אבל נטול לחוט שדרה, נטול הגדרה של עצמיות, כי הרב כאן אומר, הוא נגע כאן בנקודה הכי שורשית, הכי פנימית של החיים, של ליבה לפומלוגליה, שאת הדבר הזה אנחנו טיפה טיפה צריכים יותר להסביר. אז אני את המתח העדין הזה, כאילו שאין לו עצמיות גדרית מסוימת, אבל יש בו דווקא בגלל זה יש לו את עומק העצמיות, והכל מקבל אצלו בצורה של עצמיות ממשית. כן?
מה שהרם מתכוון? לא יבדל בין אדם דיבור על דמות מיוחדת של בן אדם אחד, לא יבדל בין בן אדם לבן אדם שהוא מבין את המחים.
בראשי.
למה? כי זה כאילו שחוזר קצת השאלה
כן.
כי אם זה כן שונה, אז כן יש כאן למה כי הוא משפש מחסד, כמו שאתה
לא מבורך. לא, לא. כי הוא נמצא בזווית זאת, הוא נמצא בזווית אחרת. הוא את הכל רואה מהצד של החדר הזה.
ומה זה הזווית אם לא ציווה היסוד
להתעניין? את מה הוא קבל? זה את כל המערכת כולה, שמידת היסוד הזאת שגם כל מיני מזמינה אותו ודרוש ממנו, אל תוותר עליו דבר. אבל שסוף שהוא סופג אותה, אז הוא באמת, הנה, הוא סופג אותה באמת במקום מאוד מאוד מיקום המסתם שבו הוא נמצא, אבל אני חייב להדגיש עומק הזהות שלו, זה הרצון להיות בלוע בכל, הרצון לקבל, זה הגדת הזהות שלו, אבל כשאני עושה את זה כאן, אתה צורך שבמהות, כל מידות המלכות הם אותו דבר, של הכמיהה לקבל, אבל כשאני עושה את זה כאן, מכיוון שהקדוש הוא פיזר אותנו בהרבה צורות, וכל הפזורות כולם, אז כל אחד מהעמדה שלו, יש לו עכשיו קביעה גדולה לקבל את האור אלוקים.
מה שיוצר את ההבדלים זה לא השרשה במלכות, אלא זה שמעורבים עוד גוונים. כי יש קבלה שיוצרת את השיקוף המיוחד הזה, אבל מה שיוצר את ההבדל בין בן אדם לבן אדם זה לא בשביל את המלכות. אלא דווקא כן לבן מסכים.
למה? לא מסכים. לא, עוד פעם. שאמיר נמצא בצד הזה של החדר, והרבה נמצא בצד אחרי של החדר, ויש איזו מצלמה רחפה שיצא מהצד הזה של החדר, יראו את אותם צבעים בדיוק, אותה כמות של צבעים, אותה כמות של אנשים, אותה כמות של זה. וכמו שאנחנו תמיד אוהבים לומר, אם יש מישהו יוצא מצלם את כל החדר מלמטה, דרך הנעליים של כולם, אז יהיה, אפשר להוציא איזו תמונה אולי שתנצח באחד מהתחרויות המדהימות של שיעור בגבעת שמואל ממקום מפתיע כזה. אז פתאום זה, אבל אותם צבעים בדיוק יהיו, לא רואה אף הבדל באיך החסד גבוהת יתרת, אפילו הדרישת הסף שאת כל החדר צריכים לצלם, שהיא מידת היסוד גם תהיה שכן שמה, אבל מה שיהיה כאן זה פתאום מבטים חדשים מפתיעים שלא רואים מקודם, אני לא רואה בזה אף קישור שקשור לצבעים מסוימים, זה כל זה קשור באיזה עמדה אני בא לקבל את כל הדברים האחדים האלה. אלא שזה דבר מאוד, כמו שמעתי, מאוד מאוד עדין, אי אפשר לדבר עליו במילים. אולי כאילו לרגע אנחנו כן צריכים שנייה לדלג לפסקה פי א', כדי שמקסימום לא הגיע לסוף של פסקה פי א', זה בכלל מה שקראנו את פסקה פי א', אבל זה מה שהרב אומר, את האופי עצמי אי אפשר לשום אדם לדעת. אפילו של עצמו וקל וחומר של זאתו, לא של אחיו וקל וחומר של אומה. אנחנו הולכים סביב למרכז של ידיעה, סביב לנו בעשרות ומדולות, לחבל על פי המעשים הגלויים, שגם מסתרים בו בא ממנו, חוץ לבתי מסובכות, ועל פי תעודות כאלה מדברים לנו על דבר אופי מיוחד ונשמה מובדלה. אבל הרב אומר, בצורה עמוקה פנימית, עומק האופי הפנימי של אדם, אי אפשר לשום אדם לדעת, הרב אומר, לא כדי עמוק מדי, כי מסובך, כי צריך הרבה שנים, והרב, זה נראה שזה משהו מהותי, כי באמת זה משהו שבמהות לא יכול להיות קשור לעולם של הגדרות, לעולם של, של משהו מסוים. הרב אומר, אבל זה לא משהו לא קיים, יש לנו את האשרות, שהאשרות האלה הם מעוררים איזשהו צד מסוים של רמיזה למשהו עדין יותר, פנימי יותר שמסתתר מאחוריהם, ועל זה זה שאתה סופג את הרבה תופעות כאלה, אז אתה מסוגל כן להרגיש משהו מסוים, כן, כמו שהזכרנו פעם שעברה את הדוגמה של מרדכי שהוא לומד סוגיה והוא נקי לגמרי ורק מה שמתעסק בדבר השם ו מלא ענבה, ובצדק יגידו שמרדכי לא עירב אף צד של תובנות והקשיות מסוימות שלו לאלץ בהם את הסוגיה, לפשוט מקשיב את הסוגיה. אבל אני משתף מה שהיא כאילו חידד להשבע טוב. אבל אין מה לעשות, שתפגוש מישהו ברחוב אחרי שתי משפטים ותראות תובלים, הוא תבין שהוא תמיד שרה מרדכי. מה זאת אומרת? אבל אם הוא רק שקוף שלומד את התורה, אז מה ההבדל בין תלמיד שלו לתמיד של הרב גרשן, כולם למדו את התורה. אבל תוך שתי דקות אתה מרגיש, אבל זאת אומרת, מה בדיוק אמר כאן? אתה לא בדיוק מוצא את המילים, וכל מילה שאתה אומר, היא קצת, אתה יכול למצוא כל מיני מילים, אבל זה פספסת, זה משהו כזה שבסוף שבה קשור כן לדוגמה פשוטה ובהירה ומחדת את הדברים האלה. לכן המסיים מוכרים לנו להחליט, כן, זה תלולי על בלימה כן, תולה ארץ על בלימה, וכמו שהמהר"ל אומר, תולה ארץ על בלימה, שזה מידתו של הענב, שכל הענבים תקועים, אלא מי שבולם פי בשעת מרימה, שזה מידת הענבה, שהמהר"ל בנתיב הענבה אומר, שזה בעצם, שכל העולם כולו בנוי על הנקודת ה... כן, נקודת המרכז של העיגול, שהיא מצד עצמה לא כלום, אבל היא נקודת התייחסות שכל המרחב כולו הולך ומתייחס אליה, אז היא מצד עצמה לא כלום. והמשפט לאלוקים הוא, אפשר להבין את המשפט לאלוקים הוא בכמה אפשרויות. אפשר לומר ש, שלמרות שתורת על בלימה, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אלוקים מבין דרכה, שהקדוש ברוך הוא מלמעלה, הוא כן בעצם שתל את הזווית הזאת בעולם, אז בעצם אומר שיש כאן משהו אמיתי, וזה לא משהו אשלהתי. אפשר להבין שהמשפט לאלוקים הוא, זה בעצם יותר קשור לצד יותר גלוי באישיות, שאלוקים זה כבר מידת הדין, שהמקום הזה שבו כבר אתה יכול להעמיד אמירות מוגדרות וסיימות, זה קשור לא לשם אבויה, לנקודה העמוקה פנימית שקשורה לגרעין הפנימי של דברים, אלא היא כבר יותר קשורה לסגנון הגלוי, שבו באמת אפשר כבר כן לדבר על הופעות משפטיות, ולחקור בהם, ולהבין בהם, ולסדר אותם, אבל הדברים האלה הם כבר קשורים כבר לקומה יותר גילויה של אישיות, ולא למקור הפנימי, אבל ככל שיהיה יותר עם כל מה שכן חשוב גם לנסח ולסדר ולהסביר את הדברים, אבל שהצד הדומיננטי של הדברים יהיה קשור לתורס על בלימה, אז אנחנו בעצם יותר ניגע בנקודה הגורלית הפנימית. ובהקשר הזה אני רוצה לרגע
היה אפשר כאילו אתם פשוט להבין שהתגעתנו תלויה, אבל המשפט זה אלוהים, כי מצד אלוהים כן יש,
זה פשוט עושה שאמרתי,
זה ממש משמעותית, השאלה היא האם באמת יש, אנחנו מצידנו לא יודעים, אבל באמת יש לי
נקודה. כן, אני לא חושב שזה נכון, אבל יכול להיות שהרב כאן בא, מה רבה לומר, והביטוי והמשפט לאלוקים הוא, הוא בא לומר את האמירה הזאת שהיא ודאי נכונה, או שהוא בא לומר שכל המקום הזה שקשור למערכת של המשפט, היא קשורה כבר להופעות יותר גבוליות של הדברים האלה. לגילוי, השם הוא אלוקים, יש מדגם מסוים, ואלוקים כאן הכוונה, כמו שבאנו במידת הדין, אבל יש משהו שקשור ליוד כבב קי, שזה בעצם הנקודה עמוקה, כמו שהאדמור הזה כן אומר, אתה מאבד כולם, שזה משהו בעצם שקשור להתחדשות עמוקה פנימית, שהיא בעצם קשורה לנקודה היותר עמוקה, יותר גורלית, שעומד בסוד החיים כולם. כן, יש, כי ברור שיש זווית. לא, לכן אמרתי שתי המשפטים לא סותרים אחד השני, זה שתי, זה לא שתי משנות חולקות אחד השנייה. השאלה מה רב כאן בא להגיד?
יש זווית מסוימת?
ברור שיש.
זווית מופיינת?
זווית, לא צבע כמו שאמרתי. כי זווית הכוונה נוקבה. עומק האישות שלי זה כוח הקבלה, הרצון לקבל, וזה בדיוק שקיים. וקודם כל זה קיים כספירה כללית שהקדוש ברוך הוא בנה בעולמו, שהיא ספירת המלכות, שנקרא ספירת האני, ובצורה מיוחדת מלא, הקדוש ברוך הוא גילה אותה כפטיש שפוצץ אלה, גילה אותה לריבוי גברים שלה, זה ודאי מלא, אין חונק על דבר שזה קיים, וזה לא משהו כזה שאדם פתאום יכול להחליט, אני אקפור לצריך להיות מישהו אחר, לא, זה משהו מאוד מאוד עמוק, והרב אומר, זה משהו, זה ברור שהמשל כאן זאת שיש אופי עצמי, ואתה כל מה נראה כדי שרות מסוגל להגיע אליה, אבל אם אתה תנסה יותר די להחליט אותה, אז זה כבר לא קשור למקום שלה, אלא זה כבר יהיה קשור למדרגה יותר גלויה של הדברים האלה. זה מה שהרב כותב רק ככה, מה שבקצרה, אחר כך בדרך הקודש, בעמוד ראש עין, ששם הרב מדבר בדיוק על המקום שבמידה מסוימת שהאישיות המוגדרת של האדם, שהיא ודאי כן מסייעת לאדם, ואדם הרבה פעמים כן, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על לשיטתו, מסוימים שבית ילד קשורים לדת החסד, בית שמיים קשורים לדת הדין, ואנחנו כן מזהים גם זהויות של בני אדם. הרב אומר זה ודאי, כמו שבפחות אפשרות השנייה שאמרתי, שהמשפט לאלוקים הוא יש גם את המדרגות האלה, ונותנות הרבה בהירות, הרבה בחר ולעולם, אבל הרב אומר, יש משהו מסוים שמסכנות, ומי שמידת מלכות היא מאוד מאוד עמוקה בו, אז הוא יודע איך לא להיבלע בתוך המלכודת שהאישות המוגדרת נותנת לאדם. אז זה מה שאנחנו אומר, כל מה שאדם הוא יותר גדול, אני גם את הפסקה הזאת קורא מבין האפשרות השונות שלה באפשרות אחת שקשורה יותר אלינו, כל מה שאדם הוא יותר גדול, צריך יותר לחפש את עצמו, יותר מצטט את המגרטון שאותה עמוקה, שהיא דווקא הגודל הגלוי שקיים אצל האדם מסבך אותו, כי הוא מסנבר אותו על פי ההצלחות שלו, על פי החידושים שלו, על פי הדברים המסוים שהם מאוד מאוד מנכיחים את הצד הגלוי של הישות שלו, אבל זה, יש לו יותר תביעה לחפש את עצמו, מסתתרת עם הקטון נשמתו עמוקה, אז שהוא צריך לעבוד בהתבודדות, בהתעלות הרעיון, בהתעמקות המחשבה והשתחררות הדעה, שצריך הרבה לשחרר את הרעיון שלו, את המחשבה שלו, את הדעה שלו מהכבלים המוגדרים המסוימים שלה, עד שסוף כל סוף תתגלה נשמתו, דרך אחד קצת מזיבי הוריה. אבל יש משהו מסוים שדווקא ההופעות המוסברות והגלויות של עושר החיים של אדם, עם כל הברכה הגדולה שהם נותנים לעולם, אבל הם בסופו של דבר גם חוסמים את ה... יש להם מסוים שיכולים קצת לחסום את המפגש של אדם עם הנקודה הגורלית שלו, והתבודדות, כמו שרבי נחמן הרבה מדבר, שמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחה בנפשו, זה להיות קשור ומחויב למציאות ולא אפשר למציאות, כי בהקשר מסוים הזה כאן, זה המידה המסוימת שבצידה מלכות קשורה לאינסוף. וכאן אני מוסיף עוד הערה חשובה מאוד, שאני ועין, כמו שהרב אומר באיגרת מ"ד, הם אותיות מתחפות, שבהקשר מסוים הזה, גם המלכות וגם אינסוף, הן פשוטות בתכלית הפשיטות. זה חלק מהמעלה הייחודית שקיימת במידת המלכות, שכל הספירות שמצאות באמצע והגילויים שמצאים באמצע, הם כבר קשורים למבנה מסוים, שיטה מסוימת של דקה הקדוש הוא גילה את עצמו בעולם. וכשהוא שם את זה, זה נפלא, שהקדוש הוא גילה את עצמו דרך הרבה מידות של חסד ושל גבורה וכו' וכו'. אבל קצת במידות המסוימות האלה יש את הנקודה של הפשיטות בתכלית הפשיטות של עצם החיים, שקצת התעצב על פי גילויים גילים מסוימים. ובסופו של דבר, כדי להיות קשור אל הפשוט בתכלית הפשיטות, אל הקדוש ברוך הוא שהוא מקור דכל חיי, שהוא עצם החיים, ושזה דווקא מידת המלכות שאין בה אף צד של מעורבות, לא רק שהיא מקבלת טוב את האורות המסוימים האלה, אלא יש צד מסוים שהיא מידת קונה יש בה, יש בה משהו מסוים שהיא מאוד מאוד תואמת את האור אלוקי, שבזה הרב אומר, זה רק מה שהזכרתי, מה שהרב נחמן אומר, שההתבודדות של האדם בינו לבין קונו, שהיא בעצם לרגע מסירה אותו מכל הדברים החצונים, אז הרי זה מתחה בנפשו, מקושר למוחה במצוות, מקושר אל הדבר עצמו. אז מה שהרב אומר, אני רק שאני רק קורא, אז ימצא את אושרו, יתעלם מכל השפעות ומכל המעשים, וזה שישתלם ויתאחד עם כל המעשים, שזה צד ראשוני שבעצם הוא, כמו שאמרנו, הוא רוצה לספוג את הכל לקרבו, וזה שישתפל את מחת האור היותר קיצונית, אז זה ביטול הצורה הדמיונית הפרטית, שהוא בעצם, בהקשר מסוים הזה שהוא כל כך רוצה לקבל מכולם, אז זה בעצם כל הצורה הדמיונית הפרטית, היא אותה מבטל, ואנוכי תולד ורעיש עד לכדי ביטול היש בעומק עצמו. ואנחנו מה? שיש כאן מה שהרבה בחסידות דיברו על ביטול היש, אז הרב אומר, זה נכון מאוד שאדם צריך לבטל את היש, ולבטל את הצד הגלוי של אני אמלוך. אבל דווקא לא בגלל שלמחוק את עצמי, אלא שבזכות הדבר הזה הוא מבטל את היש בעומק עצמו, במקום להתעלות בהגדרות חיצוניות של עצמו, הוא קשור לנקודה עמוקה פנימית שהיא בעצם פשוטה בתכלית הפשיטות, שבזה יש לנו שם שהיא ממש המשך וגילו של של האור של הקדוש ברוך הוא בנקודה הכי מקורית, הכי יסודית של דברים. גם זה יצא לנו פה לדבר כמה פעמים, איך הסוף מעשה משתבה תחילה, מה שנכון, שהחלל של הבית שמגיע אחרי שנבנה הבניין, הוא בעצם משקף את מה שקדם לכל, וזה בדיוק מידת המלכות, שיש בה משהו מאוד מאוד פשוט ולא מוגדר, אבל יש בה משהו סם שהיא מאוד תואמת את האור אלוקי, אבל כמו שאמרנו, יש בה סוף סוף בשורה מיוחדת שאלוקי עכשיו בא בצורה של התקבלות, בצורה של לכאורה מחירה עובדתית, לא קרה כאן אף דבר, אבל קרה כאן בעצם ההתרחשות הכי גדולה קרתה כאן. כן, כן. בדיוק, כן, נכון. שהמדרגה הכי ראשונית, המדרגה הכי עליונה, חוזרים להיות ממש דבר אחד. שזה שיא אלוקיות ושיא אדמיות, כאילו. כן? וזה בעצם, אבל במקום הזה, באמת במקום טהור כזה, שבאמת, לכן כל צד של מסוימות מתבטל בה, זה מה שלכן... אני חוזר, זה בעצם מה שהרב גם כאן אמר, שכל עצמות מיוחדת גדרית לפני עצמו אין לו כלל, אז אולי רק בהקשר הזה כדאי גם לראות כאן מהמקורות כאן. אני מתחיל מקובץ א' שין י"ב. אני מראש אומר שבפסקה כאן כלומר יכול להיות שטרמינולוגית קצת יהיה שונה מה שאמרנו, שהרב כאן ידבר על ההימרטות עצמותית באלף שין י"ב, כן? אז הוא ידבר עליה באמת יותר במשמעות של מושג העצמיות שהעולם מדבר בתוך עצמיות, כן? כאילו הרב כאן כן היה לי משתמש לא במונחים שלו של עצמיות אמיתית שהיא לטה וגם הכלום, אלא עצמיות כמו שהעולם רגיל לומר אותה, כוונה אני יש לי אמירה מסוימת, יש לי סגנון מסוים, אז זה אומר שמחה אני לא מתגבר דווקא על ידי ביטול גמור של מהות עצמו במונחים שלנו של האישיות הגדרית שהרב תיאר אותה אצלנו, מפני שהנשמה מתחילה להכיר את כל הטעות שיש במתיות עצמותית והחבית מתגבר להשתעבה בגוף הדמלכה בשמות הנסוב של נועם עליון, והיא הנאווה הגמורה והשירות עמוקה שהעצמיות, כן, ועוד פעם הכוונה כאן של אופי אישיותי מסוים, היא באה רק שיריים, כלומר עניין של חיסרון שנשאר בלתי כלום בשמות עליונה, כי שאתה מאוד מאוד נאחד בהגדרות ובסגנון מסוים ושיטה מסוים שאותה נרוצה לבשר בעולם, אז בהקשר מסוים זה כאן, זה בדיוק המקום שמפריד אותך מהקדוש ברוך הוא וקובע את המיקום מסוים שלך, משים עצמו כשיריים, אפשר להרגשם אחד לישראל שמתאים את עצמם בכל גדולה הניתנת להם. אז כאן הרב כאן יותר תיאר את הסכנה או את השפלות או את המיותרות שבעצמיות גדרית, כמו שאנחנו עכשיו מנסים להבין, הרב אומר שאדרבה ביטולה הוא זה שיוצר עצמיות יותר, נקודה, יותר פנימית. אז כאן אני חוזר למה שהרב אומר בקובץ ב' של קפה, אומר הרב בנקודה הקטנותית של האדם יש כל הטוב בצמצום, כמו שישנו בהרחבה במרחב ההתפשטות הנשמתית העליונה שלו. וכשהאדם מקטין עצמו הוא מתמלא ענווה, שזה בעצם מה שראינו באלף שין י"ב, שהוא את כל הצד המגדיר שלו אותו הוא מבטל, הרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו הנקודתית, ומרכז נשמתו מתגלה אליו בכל עוד תפארתו, בתוך הספקלריותו יראה את כל העוד העליון נמצא בנשמתו בעצמיותה הגדולה לאין חקר, אומן די הוא זהיר, אי הוא רב. אז קודם כל, הביטוי כאן של הרב מאוד חשוב, שמתאר את המושג העמוק הזה של עומק הישות של האדם, של תולה ארץ על בלימה, כמו שהזכרתי מקודם שם מהרלקה, נקודה. שנקודה זה דבר כזה שמבחינה גרפית לא תופס אף מקום. כן, זה מקום כזה שבעצם הוא לא מבטל בכלל את המרחב האינסופי, כי סימון נקודה הוא רק סימון מיקוד בתוך המרחב האינסופי, מה שפעם דיברנו על זה שכל העולמות התחילו ממה שנקרא ממלכות אינסוף, זה בדיוק סימון הנקודה הזאת שמוטלת למגרם הכלום. והרב אומר, אבל הנקודה הזאת, כמו שגם אז אמרנו, כמו שאז אמרנו שהנקודה שמרכז החלל היא הנקודה של כל העולמות כולם, אז זה הנקודה של האדם עצמו. זה בעצם מיקוד, המיקוד של האדם זה היותו נקודת יחס. זה היותו מקבל. זה היותו סופג את כל האור האלוקי הזה בקרבו, ולכן הרב אומר, וזה בדיוק המקום הזה שבו האדם מקטין את עצמו, שהוא לא רואה את הנפח שבו, שזה בעצם בזה הוא מאבד לא רק את המרחב האינסופי, אלא בזה הוא מאבד את הנקודה שבו, הוא מטשטש את הנקודה שבו על ידי כל מיני דברים שנפים מסביב. יש כאן הבניה בפסקה כאן אולי עוד משהו חשוב שקצת יותר מעמיק את מה שאנחנו אומרים, שזה מה שמהר"ל הרבה בנתיב הענווה מדבר שהענב הוא הפשוט, שזה בעצם זה לפגש עם עצמך ללא לבושים, זה לפגש עם עצם החיים, כן, כמו שהסכם קודם שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, שהאדם משיל מעצמו את כל הגילויים החיצוניים והוא עכשיו נפגש עם, כאילו עם אותה נקודה פשוטה, אותה נקודה שכאילו אין לי אף משהו מסוים להוסיף, אבל זה בדיוק המקום שבו האדם חי את הנקודה שורשית שעליה כל הניבושים אחר כך יביאו אותה, שבהקשר הזה הרב אומר ומתוך זה יראה את כל העוד עליון צד משפטו בעצמיותה הגדולה לעין חקר, שבזכות הדבר הזה את כל מה שנמצא סביב האדם עם הרבה כישרונות ברוחים שקיים בו, זה נפלא מאוד, אבל הם יקבלו את ההקשר שלהם מתוך אותה נקודה. אומן דאי הוא זעיר אי הוא רב, שדווקא איפה מתגלה עומק העצמיות, עומק הגודש האדם, במן דאי הוא זעיר אי הוא רב. כן, אני לא אכנס לספר של הכישלונות שהוא אומר באדם שכן להוט אחרי הצד החיצוני שלו והוא מתרברב שמן די הוא רב, אי הוא זהיר, הוא בעצם נתלש מכל איזושהי נקודה פנימית שלו. אני אשאיר עוד רגע את הפסקות הבאות גם קשורות להמשך של הפסקה, בואו לרגע נתקדם קדימה. כן, בעומק עצמו
לא לזהות את עצמך, או שום דבר חלקי, שום דבר
מסוים,
שום דבר מסוים, גם כשאתה מתן את עצמך, שום דבר חלקי בכלל.
נכון, כן. עכשיו בזה אתה הכי הכי עצמך, כן, כי אתה לא נותן אפילו, לא חוסם את עצמך מדבר כזה.
זה מפריע לך
גם לקבל את האור אלוקי ואת את הכי אלוקי, אבל מלא במקום הזה גם אדם עם עצמו נמצא במקום הכי עמוק שהוא. כי מה זה להיות אדם? להיות אדם זה להיות בחינת מקבל, להיות הבחינה שבשבילה הקדוש הוא ברא בדיוק אותנו כדי שנהיה מקבלי שם השם. שם האדם בעצם מגיע לנקודה הכי עוצמתית, הכי מיוחדת שקיימת בו. בדיוק, נכון, כן, שנמצאו בתדר. בדיוק. מה זה איך?
לכל אחד,
מי שמדע את המלכות זה קיומי אצלו, כי כל אחד מה שמענו כולם הם קשורים לשבוע האחרון של ספרת עומר שהם במידת המלכות. אבל יש כאלה שבתוך המידה הזאת עניינם בתוך הדבר הזה להדגיש משהו סיים, אז חוץ מהמידת המלכות שלהם יהיה להם גם סוף סוף חשיבות להקים מפעלי חזל בעם ישראל ולהילחם כמו שמענו, וכל אחד אחד בתפקיד המסוים שזה. אז, אבל מישהו מידת המלכות הוא הקרידת בו, אז הוא יהיה במקום כזה שבו הוא לא יכול לשקוד ולא יכול לנוח עד שהוא לא ימלא את התביעה הסמיעה הזאת. אז מלא, כמו שהתחלנו אצלנו את הסקרנות הגדולה שקיימת בו ואת הספיגה הגדולה שקיימת בו ואת המקום הזה שווה לגמרי, הוא עם עצמו לא ירגיש נוח באף מקום מוגדר. זה משהו שאצל מידות אלה יהיה ממש שזוהג. זה בעצם כמו שאמרנו כל הביטוי של דוד המלך שהוא אנוכי כן תולד ולא ישבו ידם, מה שהרב הזכיר שם במשך הפסקה שם, כן, שבעצם עד ביתי ביטול צורת היש הגדרית שלו שבאל שהוא מסתכל לדעת כמו שהוא שם את הדבר הזה לא רוצה לקבל. אבל כמו שאנחנו תמיד אוהבים לומר שספר תהילים, כן, ספר ש כמו אומר איך דוד כתב על די איך? על די עשרה זקנים, כן, משהו כזה, עשרה לא זכת לשאול שלה של איזה שמה. אז מה הכוונה? מי כתב ספר תהילים? דוד או אליסף או זה? אלא שדוד, כמו שאמרנו, הוא הניגון של כל ספר תהילים. זה צורת ההתקבלות המיוחדת שאת הכל הוא סופר לקרוא בו, וזה מה שמאיר בו את האור המיוחד שאי אפשר להגדיר אותו בהגדרה גדרית. אז עכשיו הרב משיך ואומר, הוא אינו יכול להיות עסוק בבטלה. ולא, שזה בעצם כמו שאמרנו, וזה גם חידוש, ששיא הענווה היא שיא האקטיביות, כן, ושיא הערנות, וזה בעצם המקום המיוחד הזה שאתה נמצא במקום הרבה הרבה של הקשרה, אבל דווקא המקום הזה מעורר הרבה דריכות והרבה רצון לקבל כל דבר ולא להשתקע בשינה, כן, שדוד המלך אמר לא, לא אפילו כשינת הסוס, הוא צריך להיזהר כמה אפשר מטעם הדמותה, וחיבור לחזור לארץ ישראל הוא ייחוס עצמי. בכלל שהוא את התוכן של כל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין אלוה, כי גרשו אני מספר ולכת השם, ואומר לך עוד אלוקים אחרים, שאולי במקום התשוקה, ותושת הארץ וציפיית ישוע. שזה, כן, מידת הזיקה העמוקה שלו לארץ ישראל, וענבים ירשו ארץ, כמו שהרב, במידות הרב מדבר על זה שהקישור לארץ ישראל הוא קישור לדת הענבה, שכל התכונה של, נגיד ככה, של הרצת הארץ, אני עכשיו בכוונה, רגע לא יודע למה זה דווקא ארץ ישראל, אבל שהוא מבין שהמרחב הארצי שבו הוא נמצא הוא העיקר, שלמרות שזה הדבר נראה הכי בנאלי, הכי סתמי, אבל זה בעצם התשתית היסודית שמן הכל צומח, ובוודאי שזה בצורה יותר עמוקה, הסוד של ארץ ישראל שהיא ראש אפרות תבל, היא זאת שבצורה עמוקה מבטאת את המקום הזה שבו אין פירודיות בין הארציות לבין האור אלוקי, לכל כולה זה ארץ חפץ, ארץ אלוקית, דווקא בהיותה קיימת במקום הכי ראשוני שלה. אז לכן להיות נמצא בחוץ לארץ זה קודם כל להיות קשור לאלמא דפירודה, לתומת ארץ העמים, שיש בהם בחינה מסוימת של אליליות, של חלקיות, שכל מקום אחר בעולם משהו מוגדר מסוים נמצא בו. אבל זה בכלל כאילו מקום כזה שבו יש כאן משהו מסוים שהוא זל למחשבה היסודית של האדם, לנקודה הראשיתית שמנה הוא בא. אז גרשו לי מספר לך ולנחתך, וכאן לרגע רוצה לחזור ל... פסקה שדירגנו פעם שעברה, כן, כן. יש משהו סם, כמו שאומרים, זה קשור לרישה, שזה מידת החיסון והיתרון מתחילה ביחד. זאת אומרת, זה מקום כזה שאם הוא לא יקבל, הוא יפך להיות הכי אומלל. מה שפעם שבוע דיארנו, שזה מראה, זה מידת המלכות. ואם המראה לא ניזונת משהו אחר, אז היא גורה מכל דבר אחר. אז הטלטלות שלו, זה קצת קשור למה שהאב ידבר בהמשך, על הנפש המתנודדת, הטלטלה שלו היא טלטלה נוראית מאוד. כי כל מה שמחיה אותו, זה כוח הקבלה שלו. אם הוא לא ספק משהו אחר, אז הוא לא טוב, אז לא קיבלת משהו אחר, בפחות יש לי את עצמי. אין לו כלום מצד עצמו, לכן הקיצוניות שלו היא קיצוניות מאוד מאוד גדולה. אז גם בצורה טבעית, בריאה, הוא מלא סקרנות, הוא מלא סימון, הוא מלא סליגה. אבל הרב אומר גם לידר גיסה, בלי שהוא יזין את עצמו במה שנוצא מעליו, אז הוא הופך להיות עלוב מאוד, הופך להיות במקום הכי שפל.
למה זה קשור למטלה?
למה החלקיות כאילו קשור למטלה? למה? לא החלקיות, זה משהו חדש עכשיו.
לא, האם הרב להיות סתובב
בטלה? כן, נכון. למה? כי הוא כל תכונותו זה להיות מקבל. כל תכונותו זה לספוג חיים. אם אתה לא צפק חיים, אז אתה באמת פתאום מתגלה ברבולך, שאתה באמת לא כלום.
וגם זה הוא עלול להיות
בטלה
בשינה, כאילו,
בגלל שהוא... אז יש גם קצת סכנה בזה, כאילו.
מה זה בטלה בשינה?
הפסיביות, כאילו. ובקשה מסלם לכאן, מקום כזה שבו אתה... כאילו פסיביות, אבל היא באה במקום של חוסר זוגיות, כאילו שבעצם כמהותו הוא להיות כל הזמן נמצא בתקשורת בצורת התקלות מאחרים. מישהו לא כל כך מדעת המלכות, גם אם הוא לא יקבל מאחרים, הוא ימות מעצמו, אז יש לו עדיין משהו טבעי שנשאר בפני עצמו, אבל אצל הדמיות האלה זה חד מאוד. אם הוא לא קשור למשהו אחר, הוא לא כלום. וזה מה שהזכרנו פעם שעברה, שנפגימה העצמיות הפנימית בנפש, אז הרב אומר, היא צריכה בעצם כל הזמן להשיב לה את מידת הברית, את מידת היסוד, את מידת הנאמנות שיש לה לכל מדרגות שרוצות מעליה. ולכן הרב אמר שהיא צריכה להיות בעצם קשורה לבחינה של תרי רעין דלה מתפרשים, להידמות לבחינת האבא ואמא, שאצלם הקשר שלהם הוא קשר מתמיד, שאין בו רגע אחד של, של הפסקה. כן, זה בעצם... טוב, בסדר, אולי זה... והרב כאן בסוף אבל חיבר את זה, שכל פגמי הברית הם קשורים, הם בעצם, תיקון הברית זה יסוד הגאולה. כי יסוד הגאולה זה בעצם השיבה של אדם לברית, היא שיבה של אדם גם בעצם למקום לעצמו, להיות בחינת ארץ ישראל, זה להיות במקום כזה שגם ארץ ישראל היא כביכול עת למגמה כלום, אבל כל מה שיש לה זה עיני אלוק, השם אלוקיך הבא, זה הדבר היחידי שנותן את המקום שלה. אז מלא שמתקנים את הברית, אז אפשר לחזור לארץ ישראל. שלא מתקנים את הברית, אז ארץ ישראל יכולה להיות מסוכנת, כי יכולה להיות מקום כזה שמשמימה ומנמיכה ומרוקנת את האדם ממשמעות. שזה גם מה שפסקה בערב אומר, גולים חוץ על ידי פגמים של הפנימיות, זה בעצם יותר אותו נסירה כזאת, שבהקשר המיידי, אם אתה, העצמיות שלך היא פגמה בברית, פגמה בקשר, אז ארץ ישראל הופכת להיות, בעצם יש גם משהו מסוים שהאני הופך להיות אני סתמי, אני מנותק, ואז מאלה צריכים לגלות לחוץ לארץ. אבל יש משהו, כמו שהרב אומר בהמשך הפסקה שמה, שהגלות לחוץ לארץ היא לא רק הצלה מהסכנות של המלכות, אלא הגלות לחוץ לארץ היא זאת שגם מעוררת את מה שנכון שהרב אומר בהשגה של עבדות שאין בה משום חירות גלוי, כי היא מחרדה בכדרות, אבל בתוכה אור עליון מאיר מחדש שלווה מסותרת. זה בעצם חלק מצוד הנסירה, שמנתקים את הנוקבה מהדוחה ונותנים לה להיות עולם מפני עצמה, אז פתאום מתברר בה את אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, אז מתעורר את התשוקה, אז מתעורר המקום הזה שהיא מבינה עד כמה היא לא יכולה להיות עומד לפני עצמה. יש כאן, אני קצת מתלבט עד כמה לפתוח את הדברים כאן, סליחה, ואני, זה מסבך אותי קצת, אבל בסדר, זה, אני רק מבינים כאילו כאילו המקום האמיתי של ארץ ישראל זה המקום הזה שמתא איך המדרגות הכי נמוכות הן כל כולם קשורות למדרגות הכי עליונות. גם הברית יוצר מצב מסובך כזה, שלכן מאלה עכשיו צריכים להשקיט את הכוחות האלה, אבל זה נעשה על ידי איזשהו תהליך מסוים שדווקא ביציאה לגלות מתעוררת שקיקה לשוב אל המקומות האלה. והשיבה ברחוב אל ארץ ישראל וגעגוע לארץ ישראל זה געגוע לחיים כאלה שהארץ מקבלת מן השמיים, ויש כאן עשייה קבלה שהיא עשייה ראשוניות שהיא עומק החיים שהוא כל כולו קשור למקור הזה דבר. כי זה המקורות האלה הכוונה שהם מצד מעמלת למגמם כלום, והארץ היא כל כולה
הן יכולות להגיע
לנו, כשאני לא יכולתי נמוכות,
כי אין
כלום,
אבל אז
הן יכולות להכיל לשקט. כן, ואולי יש משהו שקשורות, מה שאמרת קודם, לתשתית הכי יסודית של החיים. הכי, של, משם הכל צומח. זה מה שאומר, המחשבה הראשית שקודמת לכל התהליכי ההתפתחות שבהם מבטא. אז זה כאן רק בפסקה שקראנו קודם, בבית שהיא קפה, תראו בכך הרב, לא לחינם, חיבר את הסוגיה של האישיות הנקודתית של האדם לקדושה שבטבע, היא קדושת ארץ ישראל, שרה שזה בגלות, או קשור למין קדושה בניגוד לטבע, שבעצם השאלה עד כמה אדם נאמן לעצמו, ועד כמה האור אלוקי בא בתור כל מיני ידיעות חיצוניות, רובי תורתי כמו זר נחשבו, ואני מדלג לרגע לפסקה הבאה, שבאין להשכלה זו, אלינה זו של קדושה שבטבע שלמה, גם קדושה שלמעלה מן הטבע, המתנקם זה לטבע, וזה בעצם מה שהגלות בנתה, כי היא בנתה, את ה... זה, נגיד ככה, קדושה שבטבע זה מאוד מאוד תביעה איך האור אלוקי יתגלה, לא בתור משהו שהוא ידיעות חיצוניות אלא גלוזים בקרבנו. אבל הסכנה של קדושה שבטבע שיכולה להיות מאוד מאוד מרדידה ולהשאיר את הכל רק בתור אני ואפסי עוד, ולכן בגלל זה גולים לגלות כדי לעורר כמיהה לקבל, כי כמו שאמרנו להיות מבחינת מקבל זה תרתי דסתרי, זה שיא הצמיחה ושיא ה... רצון לקבל מאור אלוקי. אז בהקשר מסוים שאתה יותר מדי שיא הצמיחה, שזה בעצם חלק מהמקום הזה של לא שמרו שמיטות ויובלים, אז יגלו מהארץ, כי אתה בעצם עסוק רק בכוח הקבלה המרדידה, אז חייבים עכשיו איזון של גלות שבעצם יפגיש אותנו משהו טרנדנטלי, משהו חיצוני של קדושה שמעל הטבע. אבל הרב אומר
כישרון להאמין,
והדבר הזה הוא טוב, כי למה? כי הוא בעצם תובע התפתחות, אלא שסוף סוף הוא טוב רק כאילו שהוא ספק בטבע. ודן לכם יש לי קו זין, הרב משלים את המעגל שהקדושה של הטבע שלמה, גם כאן את הקדושה שלמה לטבע המתקנת היום לחמה חודת לגמרי מדעת היא מתבשמת והכל נותק לפה חסד, וזה בעצם שבנו למצב כזה שיש עצמיות והיא כל כולה עצמיות מקבלת, ובעצם הגלות בנתה בעצם כל סוד הנסירה בעצם, כן, שנתן לה אלנו כבר גם את המקום של הגעגוע אל הדוחה, ועד עכשיו הכל מתקבל בצורה שלמה יותר, כל קורות הפרטים של אדם נראים בעדנתם הרומה, כפי שמטבעם, והרי קדושים ושרים לילוי יותר עליון, כן, ואור של אמן טבע עומד עצור בהם לעת הצורך, כי תמיד היא צריך שיבה כמיהה וגעגוע, ולא משהו כזה שנספר בקרבה, אז כביכול הער של הגלות סיגל אותנו להכרה שכמה שאנחנו סופגים, אבל תמיד העין הרבה יותר גבוה מיכולת הספיגה שלנו. אני חמל שלא, הפסקה אחר כך בשמונה קבצים, קורס בית שין כפחת, הרב שם זה רק, יש כאן מאיר בשלוף, הרב שם פשוט חוזר אחר כך אותו לדבר על כל סוגיית עצמיות של האדם. אני אשנה רק אקרא, זה רק, אני קורא את זה יותר בבית של כפחת.
אה
אישה אחרי הפסקה שכן של קו זין, אז הרב אומר העבודה האלוקית עובדת היא על הנקודה העצמית, וכאן הרב חוזר בעצם מה שהוא דיבר בשין קפי, שעיקר עבודת זה שאני עובד על נקודה עצמית, היא מאשרת את הנפש בתור עצם מאושר באושר עצמי שאת העולם גם כן בעצמיותו. אני לא יודע מבחינה תוכנית הפסקה כאן מוסיפה הרבה, אבל אני רק מדגישה שמי שין קפי עד שין קפי אנחנו עושים ברצף אחד של מה שאני אומר של הנקודה העצמית, שהיא בעצם מאשרת את העולם גם כן בעצמיותו, שהיא בעצם מעוררת את נקודת העצמיות. רק לכן יותר לחדד שבעצם שין קפי ושין קפי והסוגיות בעצם של הארץ הישראליות שהיא מאוד מאוד מבטאת את תכונת הארץ, זה תמיד מידת המלכות, את המידה הזאת שהיא בעצם כל כולה אמורה להפריח את הכל בקרבה, אבל יש בה משהו גם מאוד מאוד עצמי כתוצאה מהדבר המסתם הזה, והוא הגדרת הזהות, והיא צריכה את האיזונים ואת הזכות ואת הריכוך שהגלות בונה בה, כדי שזה יהיה לא אני ואפסי עוד, אלא יהיה אני שבעצם כל כולו נמצא בהקשרים של זוגיות, שלכן זה פגמים של עצמיות מצליחים הרבה פעמים את הבחינה הזאת של הגלות, אבל רק כן אני רק חוזר מצד שני למה שהרב אצלנו הזכיר, בסוף תצוגת התכלית של אבא ואמא שיותר זהים זה לא מפרשים, זה מה שצריך להיות קיים אצלה, שלמרות שיש לה עצמיות היא כל הזמן, זה עצמיות שהיא כל הזמן מבטלת את עצמה וכל הזמן רוצה לקבל מהצד השני, כאילו נגיד קצת בעדינות, כאילו בסדר, הכוונה נכון, בשפה הפנימית אנחנו רואים שחוכמה ובינה נקראים אבא ואמא, וזר ונוקבי נקראים כמו נגיד ככה איש ואישה, בסדר, זכר ונקבה. שבזוגיות אבא ואמא תמיד מבטאים את המקום המיוחד הזה שככה ילדים רואים את אבא ואמא כזה יחידה ברורה שעומדת מעצמה, ובעצם המסלם זה שם כאילו יש איזו מחיקה מסוימת של של הזהות, שבגלל שהאישה הופך להיות אימא אז היא מרגישה שלא נותנים כאילו למקום האישיותי שלה להתבטא. כן, זה אולי גם לא רק אישה, לא מרגישה, גם כאילו קשרים של איש ואישה הרבה יותר מבטאים את האישיות, קשרים של אבא ואמא יותר לכאורה מבטאים את האחדות המשפחתית, אבל פחות מבליטים את את הצדדים אישיותיים. אבל יש משהו שככה מתואר בפנימיות, שהאיש ואישה נמצאים במקום שעדיין לא בשלים לפתח קשר ביניהם, אז הם צריכים לעלות להיכלי די אבא ואמא, כאילו צריכים לטעום מהמקום הזה של אבא ואמא, כמו שנגיד ככה, כמו שהילדים רואים אותם כיחידה אחת, ולחזק את המקום הזה שבסוף הכל אחד. אבל החידוש היותר גדול הוא שזה כן איש ואישה, ולכל אחד יש לו את האישיות שלו ויש לו את האופן אחד שלו, ואף על פי כן מתוך עצמיות אני מבין שמה שהכי טוב לאישיות שלי זה להיות בזוגיות, וזה דבר מבורך שצריכים לקבל מהבחינה של אבא ואמא שיועתקו אל המקום המסלם הזה. כן, זה מה זה? כל החידוש של הרב כאן שעיקר מושג העצמיות זה מושג הזוגיות, זה עיקר החידוש של הרב כאן בעל חדש. מה זה איך? אלא שהתוצאה של הזוגיות היא מאוד מאוד מתאה, כי היא נותנת מאוד מאוד מקום גם לאישיות הפרטית כאילו, אבל בסוף סוף הביטוי איש שתמיד בראשון היא מוגדה כפרטיות ואישות זה אותו דבר, כן? רק זה סוגיה כזאת היא שבדיוק יכולה לעטות, ובדיוק זה מה שאני רק אומר, שזה יוצאים לגלות קצת, שזה צריכים מה ש... את התקופה שבה איש ואישה סורים אחד השני, כן? התקופה ששם הרב גינזבורג אומר יש אהבת אש ויש אהבת מים, כן? שאהבת אש זה האהבה שקשורה לתקופה שבה יש הקשר הוא קשר של זוגיות בין איש ואישה, ואהבת המים זה המקום המקום כאילו המובן מאליו. אבל אז ברור שיש משהו מאוד מאוד מיוחד בהפריה הפנימית הזו של הזוגיות, אבל כל זה בתנאי שיש לו איזו התבטלות או יניקה מהמקום הזה שבמקור כל אחד. אז לכן שזה צריכים לפעמים, כמו שהרב כאן אומר, את המקום הזה שבו אתה גם לא עסוק באיך אתה מקבל את הדברים אליך, אלא רואה את התמונה השלמה, ואז הדבר הזה מזכך את את הקשר הזה, ובונה מקום כזה שבעצם מזכיר לנו שעיקר החידוש שלנו זה ביכולת לקבל, כאילו, כן? אני חושב שקצת כן, כאילו. מה זה? כן, כן, מה זה? כן, זה מאוד עליון, זה מאוד מאוד זה, זה מקום כזה שבו כאילו האישיות, האישיות לא בא לכאורה לידי ביטוי שם, אבל הוא מאוד מדגיש לך את העבודה הזאת שסוף סוף העיקר זה להיות ביחד, כאילו. עכשיו בהקשר מסוים, מה זה? הזכרתי אותה עכשיו, קראתי אותה, כן, זה מה שאמרתי, יש משהו קוקו עליון בגעגוע שהיא בונה, אבל יש משהו מאוד גדול, זה מה שאני רוצה להבין עכשיו בקדושה שמעל טבע, שהיא בונה את המקום הזה שאתה צריך לזכור שהעיקר סוף סוף בתור להיות מקבל זה לא להיות אותה, זה להיות משהו אחר. אז מלא הגלות בונה איזה זכות כזאת שתפקידה לזכך את המקבל עצמו, לזכר את העצמיות, כדי להזכיר לעצמיות שעיקרה היא סוף סוף לקבל מקומות אחרים. ובגלות שיש כאן הרבה מצד של ביטול וכל מיני כאלה, אבל סוף סוף הוא לא בא רק בתור קונטרה לגאולה, ובתור שמקעומק כמה גלות הבא גאולה, אלא הוא בא לזכך את גאולת מה, זה מה שבשין כף זין הרב אומר, שקדושה שבטבע שלמה, שואלת גם את הקדושה שלמעלה מן הטבע. בסדר? כן, אנחנו רק צריכים טיפה טיפה להתקדם, בסדר? ומידה זו היא מידת כנסת ישראל בעצם, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית, שהם מתאים עצמם תמיד, שהם אותם מרגישים איך שכל המילוי שבהם אינו עצמי, שאינם אלא כלי לקבל אור ושפע, בצד השם עליונה, וגם מגמה היא תמיד מגמה השפעית, לתת תרף לתת וחוק מהמותה, וכאן זה חידוש גדול מאוד, שהרב קודם כל אומר, כל מושג העצמיות הפרטית של האדם, יונקת מתוך לתוך חלק מכנסת ישראל, מה שדיברנו שזה לא רק יחסים של אדם אל מול אלוקי, אלא פרטיות מול כלליות, כי הכלל של כנסת ישראל זה הבשורה הגדולה שהוא מבשר בעולם את ההתקבלות של אור אלוקי, אבל גם כנסת ישראל עצמה, כמו שאמרנו, מלכות היא סיום של סוף כל הדרגים שהיו לפני כן, שנפגעים בקרבה, אבל בזכות הדבר הזה, כלפי כל העולם כולו, היא הופכת להיות מקור ההשפעה על כל העולם כולו. כן, גם המגמה היא תמיד מגמה השפעית, לתת טרף לביתה בחוק לנורותיה, זה איך שמידת המלכות יורדת לעולמות בריאה יצירה עשייה, אור שכנסת ישראל יורדת לעולם כולו, כי אחרי שהסתפגה את האור האלוקי בכלים העולמיים, אבל מלא בתלות כפי אלוקי, אז את הדבר הזה עכשיו אמזי יסרתי לי תלתי יספרו, את הדבר הזה יכולה עכשיו גם לגלות ולהיר בכל העולם כולו, כי גילתה אור שהוא לגמרי לגמרי אלוקי, בלי אף צעד חלילה של אליות, של הנמחה, של הקטנה, אבל פי כן הוא עם כל משהו כל כולו אלוקי, הוא כל כולו ספוג בעולם, אז זה מה שעכשיו תובע בה גם את הופך את את מידת המלכות להיות משפיעה אקטיבית, להיות הכתר לכל המדרגות שיבואו מתחתיה, לתת תר ביתה ולרוג נאותיה. קדושה של ישראל עומדת בראש כמה שעות, מושרשת היא מוססת באור הימין של החסד, שלזה הרגתה. עכשיו כאן יש הערה בסיוק חשוב מאוד של הרב, אבל יושבת היא על העלין תקיפין, יודעתי את הצורך ואת הערך של כל תוכני הגבורה, יודעתי את הרע עד כדי שנאה עמוקה המעמקת את אהבת הטוב, וזה סכנה שלא דיברנו עליהם קודם מידת המלכות, כי מידת המלכות ביותר סופגת היא יכולה לספוג חלילה גם דברים אחרים, וחלק מהסכנות הגדולות שהיו בעם ישראל, כמו שהמהר"ל אומר, שמנשה לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד אותה, שהתמיה של ישראל להיות קשורה אל הכל, היא עצמה יונקת ממקום מאוד מאוד גבוה של הסקרנות, של הכמיהה, של הרצון להיות קשור אל כל אל מקור הכל, אבל אם לא יהיה בה את תכונת הסינון, את תכונת הדיוק, אז היא יכולה חלילה לקבל גם את כל הצדים השפלים שקיימים בתוך המציאות. כן, מה ש רבי שלמה קרליבך אומר, שהוא פוגש מישהו, אומר לו מה אתה, אומר קתולי, אז הוא מבין שהוא מתכוון למה שהוא נוצרי, ושואל מישהו מה אתה ואומר שהוא שיעי, אז הוא מבין שהוא מוסלמי, ושואל מישהו אומר מה אתה אומר אני קוסמופוליטי, אז הוא מבין שהוא יהודי. כן, זה חלק מהתכונה היהודית, אבל היא יכולה להיות ממש מסוכנת מאוד, ולכן יש כאן חידוד שתיארנו קצת בצדק, שלהיות מידת המקבל, מידת המלכות, היא מידה מאוד כביכול ממילאית. בתמימות אותנו מקבל את הכל וזה נצווה אצלי, אבל אמרו זה לא מדויק. מידת המלכות היא קשורה לגבורות מבחינת הספירות, ויש בה משהו מסוים שצריכה מאוד מאוד גבורתיות. זה לדעת לקבל, זה לדעת גם איך לקבל, זה להיות מאוד מאוד מדויק, זה להיות עם הקשבה מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד מתסשת. לכן הרב אומר, היא יושבת על אלין תקיפין ואת כל תוכלי הגבורה, לא לתת לרע להסתפח לדברים האלה. אז בעצם זה כישרון להיות קשור למידת המלכות. מידת המלכות, אמרנו, יש לה סכנה שהיא בטלנית, היא נורא נורית מאוד, אבל גם שהיא מממשת את עצמה, להיותה מקבלת, היא צריכה להיות מקבלת בצורה של נאמנות אמיתית למקור, שזה עבודה גדולה שכנסת ישראל צריכה לחולל בעצמה. אני לא יודע בדיוק מה זה תקפין, אני יותר מבין את המילה תקפין כזה. זה נהיה לי, זה ביטוי, המלכות נקראת שושנה, שיש לה 13 עלים, ויש את העלים הירוקים שעושים אותה, שמגינים עליה בפני הכוחים כאילו. אז יש כאילו מעבר לכל היופי הפנימי שקיים בה, העושר הפנימי שקיים בה שמתגלה דרך הפרחים יפים, עלי הכותרת היפים שלה, אבל יש לה גם כבסיס אליה גם את העלים האלה שמגינים עליה מפני הכוחים שבאים לפגע בשושנה. כן. טוב, אז מכאן יש לנו טיפה זמן לפי ופי בית, בסדר? הרב כאן בפי ופי בית עכשיו אולי בא לבנות את השאלה הכי חשובה, איך בונים את המלכות הזאת, איך מעוררים את המקום שהוא בעצם המקום הלא מודע של האישיות של האדם, כן? כי כמו שראינו כבר בפי א', שאדם לא יכול לעמוד על עומק האישיות שלו, ואם הוא ינסה לנסח את זה, אז הוא רק מקטין את המקום הפנימי הזה. כי הנקודה הכי גורלית היא גם נקודה שהיא עצם ההקשבה, אז זה תלמי גם הכלום, ובעצם יש משהו שם שהיא גם מאוד מאוד קשורה לפשוט ותכלית הפשיטות אל האור אלוקי. אז יש משהו שם שלכאור את האישיות אי אפשר לפתח. אז כן אפשר לפתח אותה, כמובן קודם כל על ידי זה שמסגלים אותה הרבה הרבה לקבלה, וכמה שיותר תקבל את האור אלוקי, אז היא תהיה יותר מקבלת. אבל זה בדיוק מה שראינו בפסקה הקודמת, זה מסוכן, היא יכולה גם לקבל דברים אחרים. אז על זה באים פסקה פי ופי בית בעצם לחדד איך בונים את מושג העצמיות, בסדר? אז הרב אומר, מתרומם הוא אדם כשעוסק בדברים מסכרים, מזיב הנשגב מתעשה לעוסק בהם ציור פנימי שמזהיר את העצמיות הנפשית של הוגה מצייר, עד שהסיגוב מתעצם בתכליותו. וזה נוהג בכל נשגב גלוי, בכל יופי נעלה, בכל עוד מוסרי גדול, בכל חוכמה וסנופה. ודברים האלוקיים בתורה ובמצוות, או הנשגב בהם עצור וגנוז, חבוי ותמון בצורה של חיים אדירים, שרק קווים צוצות עצים מהם לב עוסק בגלוי, וזה מתגלה תלוי באופי איכותי לפי מידת רוחו ותורתו של כל אחד. ולהסתגבות הנשמתית אינה קשורה במידה הגלויה שבסיגוב אלוקי שמצווה בתורה, אלא עצמיות מסתגבת פנימיות מעוטה, שאותה המידה הנאצלת שנשגב בעצמי שורה באורו בנושא הקדוש ההוא של אור התורה והמצווה. כמו שהרב אומר, זה ברור שכדי לפתח את מידת המלכות צריכים הרבה לספוג, אבל כמו שהזכרנו קודם, לספוג בצורה נכונה. ואיך סופגים בצורה נכונה? אז הרב אומר, ככל שאדם קשור לספיגה של דברים יותר נשגבים, זה מותח אותו, מושך אותו, מכוון אותו למקומות יותר של גודל. שהרב אומר, שאדם מתעסק בדברים נשגבים, אז זה גם מעורר בו, מזה וזה מתעסק לעוסק בהם ציור פנימי, שמזהיר את העצמיות שלו, עד שהסיגוב מתעסק בתראותו, זה הדרך שמסגלת אותו לא לוותר לעצמו, זה ככל שהוא יותר יפגש עם דברים יותר נשגבים, זה מה שעורר בו את נקודת העצמיות. שבהקשר הזה, לכן, כאילו, זה אמירה קודם כל כללית, הדרך הכי איכותי שאדם לסגב, להעצים את נקודת החיים העצמית שלו, זה שהוא ימקד את כוח הקבלה בדברים גדולים. הרב אומר, ואולי, אבל בפסגתם, זה לימוד תורה. דברים אלוקים בתורה ומצוות, האור נשגב בהם עצוב וגנוז, שהרי שמה זה חלק מהפלא של אור התורה במצוות, שלא רק שהדברים נסגרים, כל פעם שאדם נפגש דברים נסגרים, זה מגדיל אותו. אבל גדלותם הוא זה שזה דברים כאלה שהם לא, שהרבה עיקרם זה לא מה שנאמר, אלא מה שגנות בקרבם, זה גל אברזה, זה אנה נפשי קטנית יבית. ואם באים, אדם רוצה לעורר בו, כמו שמענו דווקא את הנקודה העלומה שבו, אותה לסגב, אז כביכול בעצם הרב אומר, כיוון כאן אין דרך אחרת באדם לפדות את הנקודה העצמית שלו, אלא רק דרך האור הגדול הזה של לימוד תורה. של לימוד תורה, בהקשר שם זה כנגד כולם, הוא בעצם הדבר הכמעט, לא יודע כמעט, אולי היחידי שיכול לבנות את סוגיית העצמיות של האדם. אל תקרא ועשיתם אותם, אלא ועשיתם אתם. סליחה, אתה עושה כמו אני לא נראה.
הדברים הנזכרים שבהתחלה זה לא
אור הקודש? זה נראה, בדברים אלוקים בתורה, אז הרב אומר, זה שם זה יותר אדיר. הרב קודם כל כאילו מביא משל, שגם אדם שעדיין לא יודע מה זה תורה, יקבל אותו. שככל, אם אתה רוצה לפתח את כוח הקבלה שלך, ככל שתעסק בדברים יותר נשגבים, לא דווקא בקודש, דברי מוסר, זה כבר יכוון אותך למקומות יותר גדולים ולא יגרום לך לרדת את עצמך. אבל הוא אומר, בוא נבין עכשיו מה בדיוק המזון של הנשמה צריכה. היא צריכה בדיוק את המקום הלא מודע, הלא מוגדר. בעצם המלכות רוצה את האינסוף, רוצה את הפשוט ולצחית הפשיטות. איפה היא תקבל את הדבר הזה? רק מהדברים אלוקים, שכל עניינם הוא שתמיד שאתה לומד את הדברים, תמיד אתה מרגיש שיש משהו יותר עמוק שקיים שם. אז המקום העמוק שנמצא בלימוד, שאתה אפילו לא יודע להסביר מה קרה לך כאן, זה אותם רגעים שבה העצמיות שלך התעצמה, קיבלה את המזון שלה, קיבלה את כוח, את כוח המקבל שלה, את הכוח הזה שסוף סופי יש לה את הבן זוג שאלה חובה. ולכן כל פעם שאדם לומד משהו בלימוד ומרגיש שהוא לא מבין, הוא צריך להכיל לשמוח. זה בדיוק המקום הזה שבו יש בו איזשהו מגע סמוי פנימי, מה שעומק העצמות שלו כל כך חיכה לו, כל כך ציפה עליו, שזה בכלל סגולתה של כל לימוד תורה. וכמו שהעומק, ככל שהדברים יותר עלומים, הם יותר פועלים. כן, אין קז ותכלית לאושר נשגב, השנייה של עוסקי תורה מצוות, ואין גבול לנעימות ששון הקודש, השלב ברוך הפנימי של כל המתחבל לקודש שלך, זה ששמחת המצוות דולקית, הוא מנסה תשמת העולם תעודתה, סמיכות של המשגל הארץ, זה מה שקודם כל יוצר מאוד את הדרישה ללמוד תורה מתוך שמחה. אבל הרב כאן נותן גם תיאור דתי, אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו לומדים תורה ואנחנו מרגישים עושר מאוד מאוד גדול, ולא כל כך ברור מה יסוד העושר המסוים הזה שאותו אנחנו מרגישים. ואי אפשר להסתפק רק באמירה שיש כאן חוויה אינטלקטואלית, כי אנחנו כולנו ברוך השם זוכים לעריבות התורה ומרגישים שכאן משהו מאוד מאוד מיוחד. הרב אומר, זה בדיוק המקום הזה שבו סוף סוף המציאות הזינה את הנקודה הגורלית, הנקודה העצמית הזאת שבגינה, כמו שהרב אמר, עונג ושמחה אומר, כל כך כל כך המרכזיות, מה שההקדמה של הגליטל אומר, שהמרכזיות של העונג בלימוד תורה הוא לא רק ביטוי, הוא לא רק סימן, בטח שהוא לא רק פוגע בלשמה, אלא זה ממש תכלית לימוד התורה, לבדות את העונג הזה, לבדות את הנקודה הגורלית הזאת, את הנקודה שמעוררת את הנקודה הכי עצמית פנימית של החיים, היא זאת שמתעוררת בכל הצד של לימוד תורה. כן? אני צודק, אני קורא את זה בדברים עמוקים בתורה ובמצוות. כאילו אפשר להגיד שמצוות זה, כן, שמצוות זה יותר המפגש החי עם הדברים האלה. ובהקשר הזה, כאילו, זה גם צורה של קבלה של אדם. אדם מקבל דרך השכל, ואדם מקבל גם דרך הידיים ודרך הרגליים ודרך כל האיברים של האדם. זה משהו הרבה יותר רחב, אבל כאילו, במידה מסוימת, אדם כאן רואה גם במצוות שעיקר שלהם זה ערך של המקבל, של הספיגה, של גילוי אלוהים חיים שמופיעים בתוך העולם.
אנחנו לא אומרים לימוד תורה, כי בסוף גם הוא חוזר ורד של שמחת המזוז ועבודה אלוהית, הוא אומר, כאילו...
הוא כל מה, מסביר, אתה עוסקי תורה מצוות, אין גבול ללימוד, זה סון הקודש, זה מערכת שלמה כזאת.
למה זה דווקא?
כי לא, אמרנו הם קודם, עיקר בניית עצמיות זה להיות נוקבה, להיות מקבל. אבל להיות מקבל לא נמוך אלא גבוה, להיות הכי גבוה. והכי הכי גבוה זה להיות קשור בדיוק למקום שקשור אליה, שזה בעצם המקום שהיא לא מוגדרת כאילו. אז בעצם, ומכיוון שעומק, עומקה, זה פשוט בתכלית הפשיטות, כמו שדיברנו גם פעם שעברה, שהאני שלנו נמשך מהאני האלוקי, אז ככל שהיא יותר תקבל מזון כזה שבעצם דוחף אותה אל הנקודות הבלתי גלויות של אימא לפום אלוגליה שבה, אז שם היא מוצאת את הרוויה הכי עמוקה. ש... זה גם אם צריכה בזכות זה לנדקות, אבל קודם כל בזה היא מקבלת את המזון שלה, כי מה שאמרנו... יותר כללי, יותר שורשי, יותר מקורי כאילו, כן. אז אולי שאני רק חייב וכן באחד אמרת לי שלא את העיקר זה כי הרב בפי ב' מעתיק את השם מכל הנושא של תורה מצוות במיוחד לנושא של סתרי תורה שהמפגש עם הצד הפנימי של התורה הוא הצד שהכי בונה את הדברים האלה אומר הרב מסתכלים בחיון עוז בהשגות רוממות אף על פי שאינן מובנות מפני רוב זוהרן יכול לשאר כאן רומז לתורת הזוהר כן, שיש כאן דברים רוממות, דברים מאוד מאוד רוממים שאדם מרגיש, אבל אני לא בדיוק יודע להסביר מה קראתי כאן. אני שאומר, פנימיות, אני לא מתכוון דווקא קבלת אריזה, זה גם שיעור עמוק של רבודד, של מרדכי, זה אותו דבר, שאדם שומע דברים ומבין שעיקר מה שיש כאן זה הדברים שלא יכולים אחר כך להיות מתורגמים למילים מוגדרות, כאילו, כאילו פי שלנו מבונות ברוך גרל מדי.
איזה חוסר
הבנה? חוסר הבנה שלי. לא הבנתי מה כתוב פה.
אני מבין שיש
משהו
שאני לא מבין. כאילו איזה...
רוב
גם
תשמע
גם לא להבין כלום
וגם זה משהו. כן, אני מבין לא להבין כלום ואתה רק כאילו לדקלם ולקרוא, אתה מתכוון? לא בטוח כל כך. כאילו יש כאן כן משהו שצריך כן תהליך של הקשבה כזה כאילו. אתה צריך שאני מאוד מתאמץ ואני... לפחות צריך שיהיה כאן איזושהי קומיה לא רק למילים עצמם, אלא מה שמסתתר מאחורי המילים, כאילו, כן?
אני חושב שגם אתה מקורא את זה, כאילו,
אני רק אומר, רשמי זה דוגמה טובה, כי אתה קורא את זה, אתה זועק כשאתה מתמלא בהכרה, כאילו, אתה מרגיש משהו גדול כזה, אני רק בא לפוק מדקלום כזה של דברים כזה ש... כאילו זה צריך לבוא מתוך הרוד פנימי כזה, כאילו שאתה מסכים, זה יהיה באמת אולי מקום כזה שאתה נפגש עם הרובדים הלאומיים, אבל צריך שיהיה איזה מגע עמוק פנימי, הדבר הזה עצמו, גם אם אין לו אף צד רציונלי שספג אותו, אבל כן צד של זיקה פנימית אל הדברים האלה. אז הוא אומר, אף פי שהן מפחידות מרוב יומן, כי יש במשהו שהוא כמו של דבר לא מודע, אתה לא מבין אותה, אז הוא מאיים עליך, ואפילו... אתה מרגיש שאת במבט הראשוני רחוק ממנו וחוזין אליהם בהשפעת השכל המושב אחרי עבור חיזונן שהרב אומר שקראת לא הבנת כלום אבל אחר אתה פתאום מנסה קצת לדבר בשכל אתה מרגיש שזה בנה לך תובנות חדשות במשך זמן ההשפעה השכלית המוסרית עומס לשמוע לדבר קודש חידוש הרוח ושמות המהות העצמית צלם כבר הפועל פגלה בהגדלה אישית הבא מתוך הכרה עצמית משוקע כולה בתל חיים של נבא ותארה אז רק לפחות את קובץ ב' ראש ממלף קודם כל לימוד תורה זה המתקנה הכי חשובה כן ברור ולהבין שזה הדבר שמי שמחפש עצמיות רק שם יכול למצוא את הדבר הזה זה הדבר היחידי שיכול באמת להציב את הדבר הזה רב כאן כן רומז שדווקא מקומות בתורה לא מובנים שם הפעולה היא כבירה מאוד וזה מה שאני
מה שאני מה
שהרב לא מדרג
בתורה,
מה שהציבור
מתעצם
בתוכן,
יש בכל דבר...
לא, למה אתה שלא בדברים אחרים? הרב אמר פה שגם בדברים אחרים. אבל הרב אומר, איפה הפסגה של הדברים? בוא נאמר ככה, גם בדברים אחרים יתרונם הוא מצד הסגב שבהם. מצד מה שזה מושך את האדם מעבר למקום השגרתי שבו הוא נמצא. שזה אפילו גם תקרא דברי מוסר מאומות העולם שאומרים אותך, אבל כי אתה מרגיש בהם סגל. משהו שמושך אותך. כשהרב מדבר דברים אלוקיים, אז הרב מדבר כבר על הצד העצור והגנוז והחביב והטעון בהם. ועכשיו אני רוצה לעבור למה שהרב מדבר בסתרי תורה, תסתכלו כאן בראש במאלף. המושר להסתכלות הנסתר, חיו בבנת הנסתר, והגלוי הצורו רק הזדרכות כאה מהנסתר, המילים ורק השכלתו הגדולה. השכלה הנסתרת היא מיוחדת בכל אדם בצורה מיוחדת לו. כי הרב אומר, שם יש משהו שפרש, שהרב אומר שהיא זאת שמאוד מאוד מגדילה את האופי המיוחד של כל אדם אדם, היא מאוגדת עם עצמיות המיוחדת, שאינה נשנית ונכפלת בשום אופן, שאף אדם אחר בעולם לא יהיה קשור אליה, כל אדם אדם יספוג אותה במקום מאוד מאוד פנימי. זה הביטוי ליבה לפרומלוגליה, זה בעצם מקומות כאלה שבהם אני אף פעם לא יכול אפילו לשתף אחר בדברים האלה, כי אין מילים בכלל להביע את המקום הזה, זה משהו מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד פנימי, ובמקום הזה באמת כל אדם חי את את המקום הזה, במקום מאוד מאוד עדין פנימי, שכאילו מקום מקום לא, זה לא מוסבר לעצמו, וכוונה גם, הרב כאן אומר, גם במהות הוא לא יכול להסביר את זה לאחרים, ואינה נמסר בשום הגה בהסברה, יהיו לך לבדיך, מלך ימותך וצדיק, באמונתו שלא דווקא יחיה. דוח אמונה מראה שלו המכנה לו עדן לעצמו, מה שנאמר נחל עדיין חשבים עשהו לטל וחוצאות השן, שושת הרבים מורה ושם, זה טוב מרוב תבריאות שיש דברים שאפשר גם להסביר לאחרים, שזה יותר חוצה וחוות פלגי מים, פגיעו לנו מתחיל מכאן נערות וכו' וכו'. רגע, אני מחיפשתי, אבל טוב, בסדר, אני אסתיים בזה, בסדר.